פרשת שבוע, פרשת בר מתחילת הפרשה. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. רשום פה בפסוק 9 מקומות. אלה הדברים אשר דיבר משה לכל ישראל בעבר הירדן, הראשון זה במדבר, בערבה מול סוף, בין פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. אומר רשי, רואה זה פלא גדול, וכי הוא דיבר בכל המקומות האלו. הרי בהמשך בפסוק ה' כתוב בעבר הירדן, בארץ בו אבויל משה בארץ התורה הזאת למור. אז יוצא שהכל נאמר במקום אחד, במקום הראשון מתוך הרשימה הארוכה של המקומות שכתוב לנו בפסוק א'. אז לכן אומר רשי שבאמת בעבר הירדן זה היה הכל, המקום הראשון שכתוב ברשימה, ושאר המקומות שכתובים ברשימה זה רמזים לחטאים שנכשלו עם ישראל, והוא הוכיח אותם על הדברים האלו. והכתוב מפני כבודן של ישראל הזכיר את זה רק ברמז. כך מסביר רשי. אבל יש כאן לכאורה קושי קצת בלשון הפסוק, כי לפי זה היה לכאורה צריך להיות כתוב אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, על המדבר והערבה ומולסוף ופרן ותופל ולבן ורצות דיזהב. בלשון הפסוק משמע שבכל המקומות האלו הוא דיבר. לכן באמת הרשב"ם חולק בפירוש הפסוק על רש"י ולומד שהכוונה הכל זה למקום הדיבור. אז איך, למה כתוב רשימה כזו ארוכה? אז הרשב"ם מסביר שהוא הגדיר את המקום בכמה סוגי הגדרות, אבל גם בפירוש הרשב"ם יש דוחק, לכן רש"י לא קיבל את זה. כי הגם שיש בכמה מקומות בתנ"ך שהפסוק הגדיר דבר בכמה סוגי הגדרות, אבל לא ברשימה כזאת ארוכה. על כל פנים, אז נחזור לפירוש רש"י. אפשר לבאר בדרך דרוש את העניין על פי שיטת רש"י עם כמה הקדמות. האור החיים, הרי הפרשה שלנו כאן מדברת בסוף ימיו של משה רבנו, כמו שכתוב בפסוק ג', ויהי ב-40 שנה ב-12 חודש, דהיינו החודש ה-11 זה חודש שבט, כי החודשים של התורה מתחילים מניסן, באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. זאת אומרת שחומש דברים מתי משה רבנו התחיל להגיד אותו לעם ישראל, באלף בשבט בשנה ה-40 שלהם במדבר. ומתי נפטר משה רבנו? ידוע בגמרא בכמה מקומות כתוב שהוא נפטר בשבעה באדר. אז מה יוצא? שבשבועות אחדים משה רבנו אמר לבני ישראל את חומש דברים. זה היה השבועות האחרונים לימי חייו של משה רבנו. האור החיים בפרשת ויחי, על הפסוק בפרק מ"ז פסוק כ"ט, כתוב שמה ויקרבו, לפני כן כתוב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומעט שנה. אחרי זה בפסוק כ"ט בסוף בתחילת פרשת ויחי, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אמנה מצאתי חן בעיניך וכו'. הראשונים דנים, הרי מאיפה ידע יעקב אבינו שהוא הולך למות? הרי בגלל כוונת הפסוק שבגלל שמה, מה הוא ביקש ליוסף, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אמנה מצאתי חן בעיניך, סימנה ידך תחת ירחי ועשית עמדי חסד ואמת, על נא תקברני במצרים. זאת אומרת, כתוב כאן את הבקשה שביקש יעקב אבינו ליוסף הצדיק בעניין קבורתו. אז זה הכוונה, והקרבו יומי ישראל למות, בגלל שהוא הרגיש שהוא הולך למות. אז לכן הוא קרא לבנו, ליוסף, לבקש לו על הקבורה. שואלים הראשונים, מאיפה ידע יעקב אבינו שהוא מתקרב לפטירתו? אם נאמר ברוח הקודש, זה לא פשוט, בגלל שהגמרא במסכת שבת דף למד עמוד א' אומרת על דוד המלך, שאף על פי שהוא היה בעל רוח הקודש, כשהוא ביקש להשם יתברך שיגלה לו את זמן הפטירה, מתי הוא עתיד להיפטר מהעולם, כדי שידע להכין את עצמו כמו שצריך לפטירה מבחינה רוחנית, השם יתברך לא הסכים לגלות לו. השם יתברך אמר לו שיש גזרה שלא מגלים לאדם מתי הוא נפטר. אז אומר האור החיים כמה הקדמות כדי להסביר מאיפה ידע יעקב אבינו שהוא הולך למות. מביא האור החיים מספר קהלת יעקב של כתבי הארי. זה מכתבי הארי, זה הלילה יצא, לא התכוונת לזה, אבל יצא טוב. זה הרי הלילה זה יום הפטירה של הארי ז"ל, אז יוצא להביא מדבריו. הספר קהלת יעקב זה ספר מהכתבים שרב חיים ויטל זצ"ל כתב מדברי רבו הארי זצ"ל, וזה נקרא קהלת יעקב כי מי שסידר את זה ערך את הספר הזה, לא הכתיבה. הכתיבה זה רב חיים ויטל זצ"ל, מה שהוא שמע מהארי זצ"ל, אבל העריכה של זה זה רבי יעקב צמח זצ"ל, אז לכן זה נקרא קהלת יעקב. אז מביא האור החיים מהספר הזה שכתוב שם ככה, שכל אדם בתחילת ימי חייו מקבל מהשמיים מספר ניצוצות של נשמה כפי מספר ימי חייו, וכל יום מימי חייו עיקר העבודה היא באותו ניצוץ של אותו יום. הגם שהאדם עובד עם כללות נשמתו, אבל עיקר העבודה בכל יום מתייחסת לניצוץ, לאותו ניצוץ של אותו יום. בניצוץ הזה הוא מתקן במיוחד על ידי המצוות שהוא עושה באותו יום, וחס וחלילה אם לצד שני, אז עיקר הפגם זה באותו ניצוץ. עד כאן מה שמעתיק האור החיים מכתבי הארי ז"ל. מוסיף על זה האור החיים שני הוספות. הוספה אחת, אומר האור החיים, כל לילה כשאדם יושן בשינה, אותו ניצוץ שבאותו יום היה התפקיד של אותו הניצוץ לעבודת השם, עולה אותו הניצוץ לשמיים ונשאר שם. הוא כבר לא לגמרי מחובר עם האדם, הוא קצת מחובר עדיין, אבל לא לגמרי. אומר האור החיים שזה סוד מאמר הגמרא במסכת ברכות דף נון זין עמוד ב', שהגמרא שם אומרת ששינה זה אחד משישים ממיטה. איפה, מה הקשר בין שינה למיטה? אומר האור החיים, בדרך הפשט הכוונה היא כיוון שהנשמה קצת מסתלקת מהגוף, אבל כשאדם יושן הוא לא פעיל, הוא לא קולט. למה? כי הנשמה קצת מסולקת מהגוף. אז זה הפירוש הפשוט למה השינה זה אחד משישים ממיטה. האור החיים אומר פירוש נוסף על פי סוד, על פי דברי הארי שהבאנו, כיוון שאותו ניצוץ מסתלק ובאמת עולה לשמיים ונשאר שם גם כשהאדם קם בבוקר והנשמה חוזרת. על זה יש לנו את הברכה שכתובה בגמרא בברכות דף ס' עמוד ב', אלוקי נשמה שנתת בי טהורה, על חזרת הנשמה. אבל בכל אופן אותו הניצוץ נשאר למעלה, הוא לא חוזר. אומר האור החיים, למה באמת כך עשה הקדוש ברוך הוא? למה שהניצוץ יישאר למעלה ולא יישאר אצל האדם? כדי שהאדם לא יקלקל אותו, אם חס וחלילה האדם עושה עבירות, שלא ייפגם הניצוץ הזה. אבל בכל אופן הניצוץ נשאר קצת כן מחובר אל האדם. בשביל מה? נראה באור החיים, כדי שאם האדם פגם באותו יום או לא תיקן מספיק, שאדם יוכל לחזור בתשובה על זה. איך יועיל התשובה אם הניצוץ כבר לא אצלו? לכן הניצוץ עדיין קשור אליו כדי שהתשובה תעזור. אז זהו שפה הראשונה שאומר האור החיים על דברי הארי. הארי אומר את העניין שכל יום פועלים בעיקר בניצוץ של אותו יום. הנשמה מתחלקת לניצוצות כפי מספר הימים של ימי חייו של האדם, וכל הימים, עשרות שנים שאדם חי עד 120, כל יום זה ניצוץ אחר. האור החיים מוסיף על זה שכל לילה בשינה הניצוץ שהיה של אותו היום מסתלק ועולה ללמעלה, הוא כבר לא לגמרי מחובר, וקצת עדיין מחובר. לא לגמרי מחובר כדי שהוא לא ייפגם, קצת מחובר כדי שיהיה אפשר לתקן אותו את מה שאם לא תוקן כמו שצריך. הוספה השנייה מוסיפה אור החיים על העניין. אומר, כשאדם נפטר מן העולם סמוך לפטירתו, כל הניצוצות חוזרים אליו. כך אומר אור החיים. זה הכוונה, אומר, ויקרבו ימי ישראל למות. אנחנו שאלנו מאיפה הוא ידע שהוא הולך למות. הוא הרגיש שכל הניצוצות של כל הימים חוזרים אליו. כיוון שהוא הרגיש שכל הניצוצות של כל הימים חוזרים אליו, אז הוא הבין שהוא עומד למות. וזה כמדומנו גם מדייק את הלשון, ויקרבו ימי ישראל למות. כל האורות של כל הימים התקרבו אליו, לישראל, בחזרה. על פי דברי האור החיים האלו, נחזור לענייננו בעזרת השם, בפרשת דברים. גם משה רבנו אחז כאן, כמו שאמרנו, שבועות אחדים לפני פטירתו. כל הניצוצות של כל הימים חזרו, עמדו וחזרו עכשיו. אז עכשיו גם הניצוצות, כשהאדם עובד את השם יתברך, הוא עובר בכל מיני מקומות, כמו שבני ישראל עברו ב-42 מסעות, כמו שראינו בפרשה של שבוע קודם, פרשת מסעי, 42 מסעות שהיו לבני ישראל. אז בכל מקום הם בררו את הבירורים השייכים לאותו מקום, את התיקונים השייכים לאותו מקום, כמו שכתוב באריזל בסוד הגלות, שעניין הגלות זה בשביל לברר את ניצוצות הקדושה שנמצאים בכל המקומות. אם בני ישראל היו זכאים ולא היו צריכים את הגלות, אז היה להם כוח על ידי מצאותם בארץ ישראל, שהיא ארץ המרכזית של העולם, לברר את הניצוצות מכל המקומות שצריך לברר. אבל כיוון שלא זכו, הם הוצרכו ללכת אל אותם המקומות כדי לברר את זה. אומרים הספרים, זה הכוונה בפסוק בפרשת מסעי, פרק ל"ג פסוק ב', הכתוב, האלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים וצוותם ביד משה ואהרון, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. מה זה מוצאיהם? פעמיים כתוב כאן בפסוק, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ולמסעיהם למוצאיהם. אז בדרך הפשט הכוונה, מוצאיהם זה שעוזבים את המקום, יוצאים מהמקום, מסעיהם זה שנוסעים לאן שנוסעים. אבל זה לא כל כך מיישב, כי אנחנו רואים שבהמשך כתוב ויסעו מרעמסס, לא כתוב ויסעו מרעמסס, ויסעו מסוכות, ויסעו מפני אחרות, ויסעו ממרה, ויסעו מאלים, ויסעו מים סוף, הכל ויסעו. אז למה צריך להיות כתוב לשון מוצאיהם? אז יש מפרשים שזה הכוונה, שכל המטרה של מסעיהם היה להוציא את ניצוצות הקדושה שנמצאים בכל אותם המקומות. וזה היה העניין של 42 מסעות, לברר את הבירורים השייכים לאותם המקומות. ועניין המבט מסעות, ידוע שהמגן אברהם בסימן תו כפחת מביא בשם ספר צרור המור של רבי אברהם סבא זצל, שזה מכוון כנגד שם של 42 אותיות של אנה בכוח, ולכן הוא אומר לא להפסיק בעליות באמצע 42 מסעות, אלא להמשיך עם העולה הראשון עד סוף ה-42 מסעות. על כל פנים, נחזור לענייננו. אז משה רבנו, כשהסתובב בכל המקומות, באותם המקומות שחטאו ישראל, בכל מקום הם בררו את הבירורים השייכים לאותם המקומות. עכשיו כשמשה רבנו אוחז לפני פטירתו, כל אותם הניצוצות של נשמתו שקיבלו את הבירורים כשהם היו במדבר, את הבירורים של המדבר, כשהיו בערבה, את של הערבה, כשהם מול סוף, את של מול סוף, כשהוא בן פרן ובן תופל, את של שם, כל המקומות בחצרות ונזהב, אז הנשמה שלו קיבלה עכשיו בחדש את כל הניצוצות ששייכים לכל אותם המקומות. אז לכן כשהוא עכשיו מדבר עם עם ישראל, התורה קוראת לזה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל ולבן וחצרות ודי זהב, מפני שכביכול זה נחשב שמשה רבנו עכשיו נמצא בכל המקומות האלו. בכל המקומות, כיוון שאותם חלקי נשמה שלו, שהיה התפקיד שלהם לתקן את המקומות האלו, והם קיבלו את הבירורים של המקומות האלו, אותם החלקי הנשמה חזרו עכשיו אליו, אז זה נחשב כביכול שהוא נמצא בכל אותם המקומות. ולכן הוא יכול עכשיו גם במיוחד להוכיח את עם ישראל על הדברים האלו, כי כיוון שהניצוצות ששייכים לאותם המקומות נמצאים אצלו, אז יש לו כוח לפעול תיקון על כל הפגמים שהיו באותו שהיו בזה. על פי דברי אור החיים אומרים המפרשים, שכתוב באריזל בספר שער הכוונות, שמאוד חשוב בקריאת שמע שעל המיטה להגיד וידוי, לעשות תשובה על המעשים שאדם עשה באותו היום. אז בדרך הפשט, מה שנראה שם בדברי אריזל, הסיבה למה לעשות את זה, זה כל כך חשוב, כיוון שהנשמה עולה לשמיים, אז אם האדם עושה תשובה, הנשמה יכולה ללכת למקומות יותר טובים. כשאדם הולך לישון, והנשמה עולה, יש כל מיני מקומות לאן הנשמה יכולה ללכת. יש מקומות טובים, חס וחלילה השם ישמור, ממקומות רעים, וגם במקומות הטובים יש כמה דרגות. כמה שהנשמה יותר מזוכחת, יותר נקייה מעבירות, אז היא עולה למקומות יותר טובים, לקבל אורות רוחניים, לשמוע תורה במטיבתא דרכיה. אז מה, אז כאדם אם הוא אומר וידוי לפני השינה וחוזר בתשובה על מה שצריך, יש יותר סיכוי שהנשמה תלך למקומות כמה שיותר טובים. אבל לפי דברי אור החיים יש עוד הסבר למה לחזור בתשובה דווקא לפני השינה, כי אחר כך הניצוץ עולה למעלה והוא כבר מנותק ממנו. נכון, הוא עדיין קצת מחובר כדי שהוא יוכל לחזור בתשובה עליו, אבל עדיין אותו הניצוץ כשהוא לפני השינה הוא מחובר לגמרי, אז יותר קל לתקן אותו. אז לכן זה ההזדמנות היותר טובה לתקן את זה לפני שהולכים לישון, לפני שהניצוץ הזה ייפרד מהאדם. כתוב בזוהר בפרשת יתרו, יש שם דרוש ארוך מאוד בזוהר, שיש ראייה רוחנית שאפשר לראות על האדם, על הפנים של האדם, את המעשים שלו, אם הוא צדיק או רשע, אם נכשל בעבירות או עשה מצוות. יש לזה גם דרוש ארוך בספר שער רוח הקודש של הרב חיים ויטל זצ"ל. כתוב בביאור הגרל הזוהר שעיקר מה שנהיה על הצורה של הבן אדם לפי המעשים, זה קורה בשינה אחרי מה שהוא עשה. נגיד אדם עשה מצווה גדולה, אז עיקר הרושם שנעשה מזה בפנים זה בשינה, כשהנשמה עולה למעלה, אז נחתם הדבר. הוא חס וחלילה לצד השני על עבירה. אז זה עוד סיבה לחזור בתשובה במיוחד לפני השינה, כי אחרי שהעניין נחתם על האדם כבר, אז זה כבר יותר קשה לנקות את זה. אז לכן, לכן חשוב לחזור בתשובה לפני השינה. יש בזוהר, כמדומן לחומש ויקרא, אני זוכר באיזה פרשה, מסופר שם על חכמי הזוהר, שהלכו באיזה מקום והם ראו איזה אדם, שהם ראו על הפנים שלו עבירות חמורות, ואחרי כמה זמן הם עברו שם שוב, והם ראו שהפנים שלו נקיות בעבירות. אז הם שאלו אותו במה הוא זכה לזה, אז הוא סיפר להם על אחד מהחכמים שפגש אותו, ולימד אותו איך לעשות תשובה, איך לבכות יום יום על החטאים שלו, עד שעל ידי זה התנקה הרושם מהפנים שלו. אז זה גם אחרי שכבר יש רושם בפנים אפשר לנקות, אבל על ידי תשובה. אבל זה יותר קשה, אז לכן חשוב מאוד לעשות תשובה לפני השינה, שזה עוזר יותר בקלות לנקות את הרושם של החטא והעבירה מהנשמה ומהפנים של האדם. מה נוגע לנו למעשה מכל הדברים האלו? צריכים לדעת מזה עד כמה העניינים של מצוות וחס וחלילה עבירות זה מציאות קיימת. כשמלך בשר ודם מצווה על בן אדם לעשות משהו ומקיים את זה, או שהוא מצווה אותו לעשות והוא עובר על זה, אז כל מה שיש כאן זה האם הוא קיים את דבריו או שהוא התחצף אליו ולא קיים את דבריו. אבל במצוות ועבירות של התורה יש מציאות רוחנית שנוצרת מכל דבר. כשאדם עושה מצווה נוצר מזה מציאות רוחנית נוראה לטוב בעולמות העליונים. וכשאדם עושה עבירה, היה מזה פגם נורא בעולמות העליונים. זה מה שהבאנו כאן, שכשמשה רבנו מקבל את הניצוצות של אותם המקומות, את התיקונים, זה ממש נחשב שהוא נמצא באותם המקומות. כי הכוח הרוחני של אותם המקומות נפעל על ידי המעשים של משה רבנו ועם ישראל. וזה מה שכתוב בזוהר, חובי דברנש, עבדים פגים ולעילה. העבירות של אדם עושים פגם בעולמות העליונים. אנחנו אוחזים בימים הראשונים של חודש אב. כתוב בספר נפש החיים של רבחיים ולוז'נין דצל, הוא מביא מחזל שכשטיטוס החריב את בית המקדש אמרו על זה קמחא טחינא טחנת, קמח טחון טחנת. אז הוא מסביר איך נחרב בית המקדש, על ידי שהיה מעשים שלו כמו שצריך. נחרב בית המקדש של מעלה. את בית המקדש של מעלה זה רק עם ישראל יכולים להחריב, וכיוון שנחרב בית המקדש למעלה, אז היה כוח לטיטוס להחריב את בית המקדש של מטה. הכל תלוי בעולמות העליונים. כל מצווה שעושים מתקנת בעולמות העליונים ומביאה שפע עצום לעולם הזה. וחס וחלילה על צד שני, אם יש פגם בעולמות העליונים, אז יש הפסד עצום בעולם הזה. אז אנחנו צריכים לדעת את האחריות המוטלת על המעשים שלנו. אנחנו נמצאים עכשיו בזמן שמתקרבים הימים שיש חופש במקומות של הלימודים. צריך לדעת, גם אם יש חופש מהישיבות, אבל אין חופש מהשם יתברך. אנחנו צריכים להיות עבדים נאמנים של השם יתברך, בנים נאמנים של השם יתברך, בכל הזמנים ובכל המצבים. הזכרנו שהלילה זה יום הפטירה של רבנו הארי. כותב רב חיים ויטל זצ"ל בספר שער רוח הקודש, שהוא שאל את רבנו הארי, במה זכית לכל מה שזכית? יש עוד ספרים שכתוב שדברים ששאלו אותו ומה הוא ענה, אבל ברור שהעיקר בזה זה מה שרב חיים ויטל זצ"ל אומר, שהוא היה התלמיד שהכי היה מחובר לארי, עד כדי כך שהארי אמר שעיקר מה שהוא בא לעולם הזה היה כדי ללמד את המערכו. אז המערכו אומר שהוא שאל את רבנו הארי, במה זכית לכל מה שזכית? ומה זה הכל מה שזכית? זה הרבה מאוד. מי שרוצה לדעת את אפס קצהו, אנחנו לא יכולים בכלל להבין את הדרגה של האריזל, אבל מי שרוצה אפס קצהו לדעת, יעיין בהקדמה של המערכו לעץ חיים. זה לקוח מהקדמת המערכו לספר שער ההקדמות. משהו מתאר שם את הגדלות הנוראה שהגיעה האריזל, איך שהיה לומד עם אליהו הנביא בכל זמן שהוא רצה, ואיזה ידיעות שהיה לו בכל העניינים בתורה, בנגלה ובנסתר, בסודות התורה רזין דרזין, על כל קוץ וקוץ תילי תילין של הלכות. והיה יודע על כל אדם את מעשיו ואת גלגוליו הקודמים ומה בא לתקן וכו' וכו', פילי פלאות. היה יודע לקחת נשמה של בן אדם חי ולדבר עם הנשמה, לשמוע ממנה את כל המעשים של האדם ואת כל מה שעבר על הבן אדם בגלגולים קודמים, ואיפה הוא היה קשור באדם הראשון וכו' וכו', דברים לא רעים. אז איך הוא זכה לכל זה? אז אומר שאמר לו רבנו הארי, שעל ידי היגיעה הגדולה שהוא יגע בתורה. שאל אותו המערכו, הרי גם אני המערכו והרמק, כמו שקורדו וירו זצל, הפרדס רימונים, גם כן יגענו מאוד מאוד בתורה. אמר לו אריזל, נכון שיגעתם, אבל אני אריזל יגעתי יותר, כך הוא אמר לו. אז הוא אמר לו דוגמה על היגיעה שלו. אומר, היו הרבה פעמים שהוא היה שבוע שלם, כל ימות החול של השבוע נשאר ער כל הלילה, דיינו שש לילות, מוצאי שבת, ראשון בלילה וכן הלאה עד ליל שישי, היה נשאר ער כל הלילה, כל השבוע, בשביל להבין מאמר אחד בספר הזוהר. כי הם למדו זוהר לא כמו שאנחנו לומדים, קוראים וקצת מבינים פה כמה מילים או כמה משפטים בהבנה שטחית. הם למדו את הזוהר בעיון גדול. רב חיים וולוז'ין זצ"ל, בהקדמה לביאור הגר"א לספר דצניותא, יש מהגר"א זצ"ל פירוש על ספר דצניותא, זה חלק בזוהר. בפרשת תרומה יש כמה דפים, ששם בדפים האלו יש את התמצית שבלשון קצרה מאוד, את התמצית שנקרא תורת הקבלה, ויש על זה פירוש מהגר"א שנקרא ביאור הגר"א לספר דצניותא. אז יש שם הקדמה של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, הקדמה שמאוד כדאי לראות אותה, מה זה עמל התורה ואיזה דרגות שהיה להגר"א. אז הוא כותב שם שהגר"א אמר לו שאי אפשר להבין מאמר בזוהר בלי להתייגע עליו כמה שבועות בשביל להבין מאמר אחד. הם ידעו, אנחנו גם אם נשב כמה שבועות אנחנו עוד לא מבינים שום דבר, אנחנו לא יודעים איך להתחיל ואיך להמשיך בכלל להבין את זה. אבל על כל פנים, טוב, גם איך שאנחנו לומדים לפי יותר כן, הוא גם ודאי שזה דבר גדול מאוד, זכות גדולה מאוד, כל מה שאנחנו לומדים ומבינים בזוהר. אבל על כל פנים, אז האריזל היה שבוע שלם ער כל הלילות של ימות החול בשביל להבין מאמר אחד בספר הזוהר. על כל פנים, כללו של דבר, מה שהוא אמר לו, שעיקר מה שהוא זכה, הכל היה על ידי עמל התורה. עמל התורה, אנחנו צריכים ממש, עיקר הניסיון של החיים זה על הדבר הזה. עיקר הניסיון של החיים זה על הדבר הזה. נכון, יש הרבה ניסיונות מהרבה סוגים, אבל אם היינו בדבר הזה מתקנים את עצמנו, שיומם ולילה השאיפה שלנו תהיה איך אנחנו עמלים בתורה יותר, איך אנחנו מתמידים בתורה יותר, את רוב הניסיונות האחרים היו נופלים מאיתנו בכלל. כמו שאומרת הגמרא מסכת קידושין דף למד עמוד ב', מסכת סוכה דף נ"ב עמוד ב', תנא דרבי שמעאל בנים פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש, עם אבן ונימוח ועם ברזל ומתפוצץ, עם אבן ונימוח שנאמר אבנים שחקו מים ואין מים אלא תורה שנאמר אוי כל צמא לכו למים, ועם ברזל ומתפוצץ שנאמר לו כל דברי כאש נאום השם וכפטיש יפוצץ סלע. יש כאן שאלה לשאול. בכל מקום שחז"ל מדברים על מעלת לימוד תורה, אז הם מדברים על מעלת לימוד תורה. בכל מקום שהם נותנים עצה של לימוד תורה, הם מדברים על התורה. נגיד לדוגמה, כתוב בגמרא בעירובין, אם רחש בראשו יעסוק בתורה, אז כתוב יעסוק בתורה, לא כתוב ייכנס אל בית המדרש. למה כאן כשהגמרא מדברת על העצה של לימוד תורה עוזר נגד היצר הרע, אומרת לנו הגמרא, אם פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש, שהגמרא תכתוב לנו מושכהו לתורה, הרי מה הכוונה מושכהו לבית המדרש? יישב ללמוד. התשובה צריך לדעת, כדי שבן אדם יזכה להינצל מיצר הרע, הדבר הראשון זה שתלוי איפה הבן אדם נמצא, לא רק השאלה אם הוא לומד או לא לומד, איפה הוא נמצא ואיפה הוא לא נמצא. בן אדם צריך לדעת, תמיד זה חשוב לדעת את זה, אבל בפרט בימים עכשיו של בין הזמנים, יש מקומות שאסור בלי נדר לדרוך בהם, יש מקומות שאסור בלי נדר להיות בהם, לברוח מהם כבורח מפני האש, ויותר מזה, צריך ממש לראות, לברוח מהמקומות האלו, לא לחפש שום היתרים ולא לחפש שום הוראות היתר, פשוט פשוט לברוח מהם. כל ההיתרים שאומרים ללכת לשם לכל מיני מקומות כאלו, ברוב המקרים הם פשוט שטויות והבלים, מביאים ראיות מגמרות מכל מיני מקומות. אז תדעו לכם, כתוב בחובת הלבבות, כשם שהצדיק יביא ראיות לצדקותו מהתורה, ככה רשע יביא ראיות לרשעותו מן התורה. אפשר למצוא את הריב, אבל זה שטויות והבלים. מי שיודע באמת ללמוד את הדברים כצורתן, יודע שההיתרים האלו בהרבה מהמקרים הם אפילו לא בגדר של שטויות, הם אפילו פחות מזה. אדם צריך להרגיל את עצמו להימצא כמה שיותר אך ורק במקומות קדושים, גם אם בשביל זה הוא צריך לוותר על כל מיני דברים, על כל מיני עניינים, על הכל כדאי לוותר בשביל לא להפסיק את הדרגה הרוחנית. איך ראינו במשנה באבות בפרק ו', אמר רבי יוסי בן קיסמא, פעם אחת הייתי מהלך בדרך, הוא פגע בי אדם אחד ואמר לי, רבי, איכן אתה גר? אמרתי לו, בעיר שכולה חכמים וסופרים. אמר לי, רצונך שתבוא לדור עמן ואני אתן לך 1,000 אלפים של כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות. הוא עוד עשו חשבון, כמה זה 1,000 אלפים? מיליונים, מיליונים של כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות, כמה זה? זה המון. אמרתי לו, אפילו אם אתה נותן לי את כל הכסף והזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם, מישהו שמע פעם על איזה עשיר שיש לו את כל הכסף והזהב ואבנים טובות ומרגליות שיש בעולם? אני עד היום לא שמעתי על שום עשיר כזה. יש לעשיר אחד כסף ולעוד אחר יש הרבה עשירים בעולם בהרבה מדינות. אומר רבי יוסי בן קיסמא, אפילו אם יתנו לו את הכל, כל הכסף וכל הזהב וכל האבנים טובות וכל המרגליות שבעולם, הוא לא מוכן לעזוב מקום של תורה עבור זה. אנחנו צריכים לדעת, כל הטובות וכל ההצעות שמפתות שיש בשביל ללכת לכל מיני מקומות לא טובים, זה לא שווה את זה. אם היה בא יצר הרע ואומר לבן אדם, אני מוכן לעשות איתך הסכם, מוכן לעשות איתך הסכם, אתה תחתום שאתה מוותר על כך וכך מהעולם הבא שלך, ואתה תחתום שאתה מקבל על עצמך חס וחלילה, רק לגויים דברים כאלו, שבוע לרדת ברוחניות, ובתמורה לזה מוכן היצר על לתת לו כך וכך הנאות ובילויים. יש מישהו שיסכים לכזה הסכם? אף אחד יגיד, מה, אני משוגע? לוותר על חלק מהעולם הבא ולהידרדר ברוחניות שבוע שלם בשביל כמה הנאות ובילויים? לא בא בחשבון. מה, אתה לא רוצה טיול לפה, טיול לשם? רוצה טיול לפה, רוצה טיול לשם, אבל לא על חשבון עולם הבא, ולא חס וחלילה להידרדרות רוחנית. אז מה, בא יצר הרע? אומר, טוב, אם אפשר לעשות את זה עם הסכם, אז נעשה את זה בלי הסכם, הוא אומר. אומר, תשמע, לא יקרה כלום, אל תדאג, אתה בסדר, לא יקרה לו הידרדרות, לא זה. לוקח אותו לכל מיני טיולים, אחרי שבוע עושה סיכום, היה לו שבוע של הידרדרות רוחנית, נו, וכמה עולם הבא הוא הפסיד מזה, השם ישמו. החכם עיניו בראשו צריך לזכור דבר אחד, הגמרא אומרת מסכת סוטה פרק ראשון, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מה הכוונה? היצר המשל למה הדבר דומה? הולך לו איזה עשיר גדול ויש לו בכיס יהלומים ששווים 50 מיליון דולר, ויש איזה שודד שיודע מזה, הוא רוצה לקחת לו את זה, אבל העשיר הוא חזק, בריון יותר ממנו פי כמה וכמה. אז מה הוא עושה? לוקח איזה משהו של גז מדמיע, משפריט לו בפרצוף, עשיר מתמוטט על הכביש, ואז הוא לוקח לו את זה מהכיס של המעיל והולך וגמרנו. היצר הרע יודע, הכוח של הנשמה יותר חזק מהיצר הרע, בפרט שחוץ מהנשמה יש גם יצר הטוב. יש מאדם שיש להם טעות גדולה, שואלים אותה, מה הנשמה שלך, טובה או רע? וחצי חצי, יש יצר הטוב ויצר הרע, חס וחלילה. הנשמה עצמה היא כולה קודש, היצר הטוב והיצר הרע זה רק מלווים של הנשמה. לכן ידוע, כתוב בחז"ל, שכשילד קטן עד גיל בר מצווה יש לו רק יצר רע, אין לו יצר הטוב. אז מה הכוונה? וכי הוא כולו רע, חס וחלילה, שילדים כל כך צדיקים, איפה מה, רק יצר רע? הכוונה היא הנשמה כולה קודש. כשהילד הוא קטן, אז היצר רע הוא עוד קטן, אז הנשמה לבד יכולה להתגבר על היצר רע, לא צריך את היצר הטוב. כשאדם מגיע לגיל בר מצווה, אז כבר היצר רע, חס וחלילה, מתבגר, אז מהשמיים מפחדים שהנשמה לא יכולה אולי להתמודד נגד היצר הרע, אז מוסיפים לו גם את היצר הטוב שיבוא לעזרת הנשמה. אבל העיקר זה הנשמה עצמה. הנשמה עצמה יותר קדושה פי מיליארדים, לא רק מהיצר הרע, אפילו מהיצר הטוב. הנשמה יותר חזקה מהיצר הרע, ובפרט שהיצר הטוב עוזר לנשמה. אז היצר הרע יודע, אין לו איך להכשיל את הבן אדם, אבל יש לו הצעה אחת. זאת אומרת, הגמרא מסכת סוטה, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. היצר הרע רוצה, מכניס לבן אדם רחס וחלילה רוח שטות, ועושה אותו טיפש, ועד כבר הבן אדם לא יודע מה שהוא עושה, עושה שטויות, הולך אחרי היצר רע. אדם צריך להיות החכם בכל כוחו להבין, אסור לנו לשמוע על היצר הרע. אנחנו צריכים לדעת מה המטרה שלנו בחיים. יש לנו מטרה אחת, איך להתקרב להשם יתברך בכל הכוח בכל הזמנים, יומם ולילה. המטרה הזאת צריכה ללוות אותנו. ואם היצר הרע בא לפתוק לנו דבר שסותר למטרה הזאת, לא להישמע לו בשום אופן שבעולם, ולדעת, גם אם בשביל יש יום שבין הזמנים צריך קצת מנוחה, צריך קצת להתעברר בישיבה, מי שצריך, מי שלא צריך, כל שעה בישיבה ללמוד, אבל גם אדם צריך, אז זה רק קצת מנוחה, קצת להתעברר, אבל לא חס וחלילה פריקת עול, חס וחלילה. היה אחד הרב קובלסקי, הוא בא בתור בחור לחזון איש לפני בין הזמנים, שאל אותו כמה הוא צריך ללמוד כל יום בין הזמנים, נדמה לי שהוא אמר לו 8 שעות. יש כאלה שלצערנו גם בזמן לא כולם לומדים, אולי כזה כשהוא איזה זמן של שעות, אבל אדם צריך לדעת, הזמנים זה לא זמן של פריקות עול. כל רגע שאפשר ללמוד, ללמוד, כל שעה שאפשר ללמוד, ללמוד. הסטייפלר זצ"ל היה אומר שיש הרבה גדולי תורה שאת עיקר הגדלות שלהם זכו על ידי שהם יגעו בתורה גם בבין הזמנים. שאז אדרבה, שאדם לומד תורה לא בגלל שהישיבה מחייבת אותו, אלא בגלל הרצון העצמי שלו, אז זה מחזק את הנשמה מאוד מאוד, שאדם מראה לעצמו שמצד עצמו הוא רוצה ללמוד, מצד עצמו הוא רוצה להתקרב לתורה. זה אנחנו צריכים בכל כוחנו להתאמץ, לראות שהימים האלו לא יהיו ימים של ירידה רוחנית, אלא אדרבה ואדרבה, ימים של עלייה רוחנית, להתקרב יותר ויותר להשם ברך. חפץ חיים היה אומר שהקדוש ברוך הוא שולח בכל יום ויום סייעתא דשמיא לעולם, וכמה שיש פחות לומדים, אז כל אחד מהם מקבל יותר סייעתא דשמיא. אז בימים שיש חופש, שיש הרבה שלא לומדים, מי שכן לומד מקבל גם סייעתא דשמיא של אחרים. וכל אחד ישתדל לראות איך באמת להתאמץ, כבר גם עכשיו, כבר סוף זמן, יש כאלה שאצלם זמן של רפיון, אדרבה, כתוב עת לעשות לשם אפרו תורתך, אמרו חז"ל, בזמן שאחרים, בבחינה שמתחלשים בתורה, זה אדרבה עת לעשות, להשתדל, להתאמץ דווקא בזמן הזה. יש עכשיו ימים אחדים שנשארו עד תשעה באב, גם תשעה באב זה לא חס וחלילה יום של פריקת עול, הגם שיש, כמו שאומרת הגמרא מסכת תענית למד עמוד א', שיש איסור של לימוד בדברי תורה בתשעה באב, כי כתוב פיקודי השם ישרים מסמכי לב, וזה לא זמן של שמחה, אבל יש מספיק דברים מה שמותר ללמוד בתשעה באב, אם זה הלכות תבלות, ואם זה האגדות של החורבן, ועוד כמה וכמה דברים כמו שמפורש באורח חיים בסימן תקוף נון ד' בשולחן ערוך, בנושא כלים, יש הרבה הרבה דברים מה שאפשר ללמוד, אז יש, אם אדם ילמד מכניסת תשעה באב, ועד מוצא את תשעה באב, עוד לא יספיק לגמור את רוב בני אדם, לא יספיק בזמן הזה לגמור את הכל. להשתדל גם שזה יהיה יום של רצינות, יום של, כמו שתקראו לנו באמת את היום הזה, לאבלות על החורבן, להתבונן מה זה אבלות על החורבן, מה הצער שלנו על החורבן. עיקר הצער זה על הסילוק השראת שכינה מעם ישראל, כמו שכתוב בפרשת תרומה על בית המקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אומרים לך המפרשים, לא כתוב ושכנתי בתוכו במקדש, אלא ושכנתי בתוכם. על ידי המקדש יש השראת שכינה מהשם מתברך בעם ישראל, בתוכו של כל אחד ואחד מעם ישראל. אז אנחנו צריכים לראות איך באמת להתחבר על זה, זה האבלות על החורבן, להרגיש את הצער שיש לנו על הסילוק שכינה. יש בביאור הגר"א לתיקוני זוהר, כתוב שם שעיקר שורש הכל, זה שורש הכל של כל החורבן, הכל מתחיל מזה שכתוב בגמרא במסכת ראש השנה בסוף פרק ראשון, שיש 50 שערי בינה, ומשה רבנו קיבל 49 מתוכם. אומר הגר"א, כל החורבן, כל הצרות שעברו על עם ישראל, זה כי לא זכינו לשער ה-50. מה זה 49 שערי בינה ושער 50? אנחנו לא, אני על כל פעמים לא יודע לפרש, אבל בכללות העניין זה דרגות של קירוב להשם יתברך. אם משה רבנו היה זוכה לשער ה-50, אז היינו יותר קרובים להשם יתברך. היינו יותר קרובים להשם יתברך. אומר שם בהגרא, עיקר הבחייה זה על חסרון הקירוב הזה. זה כשאנחנו מתבוכים על החורבן, זה בחייה על חסרון הדרגה היותר גבוהה של קירוב. כי הכל תלוי, כל הטוב תלוי בקרבת השם, כמו שאנחנו אומרים בתפילה בסוף שלום, בתפילה 18, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו השם אלוקנו תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. הכל במה תלוי? באור פניך. הכל תלוי באור פניך. אז אומר הגר"א, זה הלשון דמעה. מה זה דמעה? ידוע, כתוב, יש 70 פנים לתורה, ויש ממתת פנים תמי, ממתת פנים טהור. הממתת פנים תמי וממתת פנים טהור זה לקוח מ-49 שערי בינה. אז דמעה, העין, זה עין של 70 פנים לתורה, ד' מ' וה' זה ראשי תיבות, זה גימטריה 49. זה אומר, זה שיש לנו רק את 49 וחסר לנו את 50, על זה הבחייה שלנו. ועל ידי הבחייה אנחנו מתקרבים ונאחזים בשער הנון. כי מה זה הבחייה? הבחייה זה עומק הלב. זה העומק הלב, כשאדם בוכה להשם שהוא רוצה קירוב להשם, עצם הבחייה הזאת כבר מקרבת אותו להשם יתברך. כי הרצון להתקרב זה בעצמו דרגה של קירוב. וכשהרצון הוא כל כך חזק עד כדי בחייה בדמעה, זה כבר מחבר את האדם במידה מסוימת אל השער הנון, ואז כבר מתחיל להיות איתך ההערה שהיא מכוחה עתיד לבנות בית המקדש. זה התפקיד שלנו בימים האלו, נבכות על חורבן בית המקדש, על הסילוק שכינה, על הפירוד שלנו מהשם יתברך, לדעת כמה רב אמר, כמה הסבל והצער של הנשמה ושל השכינה מהפירוד ביניהם. הגר"א אומר שכמו שמה זה מוות, הפירוד של הנשמה מהגוף, שזה הפסד נורא לגוף, הגוף הופך מחי למת, אומר הגר"א, זה העניין של הסילוק שכינה שהיה בשעת החורבן, שכביכול השכינה זה נשמה לנשמות של עם ישראל ומחיה את הנשמה של עם ישראל, וכשזה יסתלק מתוך עם ישראל זה כביכול בחינה של מיטה. וכשאנחנו מתחננים להשם יתברך שיבנה לנו בית המקדש, וזה שני דברים, דבר ראשון כפשוטו, שאנחנו מתחננים שבאמת יבנה בית המקדש ותחזור עבודת הקורבנות למקומה, ודבר שני, שעל ידי הבחייה הזאת עצמה אנחנו מכניסים כמה שיותר את הערת השכינה לתוך נשמתנו. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתמיד בתורה. השם יעזור שנזכה כולנו לבניין את המקדש ורבי אמנו אמן, ולביאת משיח צדקנו ורבי אמנו אמן.